כן. אנחנו אפילו לא סיימנו את ט"ז, נכון?
כן,
כן, אז מה שדיברנו זה העקרונות הם כאלו. הדיבורים המוסריים צריכים להיות דיבורים שבני אדם חשים קשר אל התוכן הזה ורוצים ליישם אותו בחייהם. ברגע שבני אדם מתרגלים לדבר דיבורים מוסריים, אבל שאין להם איזושהי מחשבה או רצון להיות מממשים את המדרגה המוסרית הזאת, וכל הדיבורים האלו זה מן הפה ולחוץ, אז יש פה הרגל חמור של בעצם זלזול בתוכן המוסרי, שכביכול התוכן המוסרי לא יוצר שום מחויבות, שום השפעה על חיינו באמת. זה כמובן עלול לגרום לחורבן לאנושות, וכן חז"ל הקפידו שלא יהיו דיבורים כאלו מן הפה ולחוץ, ולדבר גבוהה גבוהה על עבדים ולהתנהג בשבחם וכולו, כביכול אתה מעריך אותם, ולהתנהג איתם פחות מאשר מה שאדם מתנהג עם הממון שלו, עם הרכוש שלו, בזלזול בהם, בדיכוי שלהם, זה עוולה חמורה ביותר. כן, לא רק במובן הזה שכלפי העבד הספציפי אתה מתנהג באופן כזה, אלא בכלל בכל התפיסה המוסרית, שהמוסר זה סתם הצגות כאלה חיצוניות. אומר הרב, למשל, העובדים מפני דלותם במערות וכיפי האפר ששם האוויר מושחת, ומה שהוא מתכוון למכרות פחם. כן, בעבר זה היה, כן, אלפי בני אדם, בעולם זה מיליונים, כן, אלפי בני אדם יכולים לעבוד במכרה פחם אחד, וכמה סכנות צפויות לעובדים על ידי הריסות מפלי האפר וכיוצא בזה. כן, תחשבו איזה אומללות זה. מכרה פחם זה מתחת לאדמה, אתה לא רואה אור יום, חום נוראי, זה חושך, חום נוראי, ואתה כל הזמן בסכנת חיים. נורא והיום, וכמה אנשים קיפחו את חייהם שם. המון, 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 המון אנשים. עכשיו, זה היה דבר מאוד מאוד נפוץ. זה ש... כן, גם בעולם המפותח, היו מקומות גם בעולם שהיו מנצלים את החלשים לדבר הזה, ילדים לדוגמה. כן, ילדים שיהיו קורא פחם. כן, זה מזעזע. אם היו העובדים עבדים וקניין כסף לבעלים, אז אף ביותם דלי מוסר לא יוחסים על כספם להטיב את מצב העובדים, לתאר את האוויר, לחזק את התקרות, לבל יזדמן שיעשו מכרותיהם כבריהם, כי יחוס על עבדיו ישמרם כשומר כספו ומחסיו. כן, זאת אומרת, הרי מה אמרנו? מה חז"ל אמרו? אמרו, תתייחס לעבד, אל תדבר גבוה גבוה. תתייחס לעבד כאילו רכוש. אז אם הם היו מתייחסים לעבד כמו רכוש שלהם, כן, אז הם היו דואגים, לשמר את העבד בתור רכוש. אז הם היו דואגים שלא יהיו תקלות בעבודה, שהוא לא ימות ממחנק, שלא תיפול עליו כל האדמה שם שיקבר חי בתוך המכרות האלה. אבל עכשיו, זאת אומרת, כמו שאמרנו, אלו שמתהדרים במוסריות, איך הם מתייחסים לפועלים האלה? יאמר העשיר אביר הלב, הנה הם יקצרו ימי חיי הפועלים על ידי השחדת האוויר. בסדר, יקבלו איזה דלקות ריאות, איזה כל מיני מחלות, והם ימותו, לא יפסיד מאומה, כי בשכירות שמשלם מדי יום ביומו ישיג פועלים אחרים. מה אכפת לו? הוא מסתכל על הכל רק במשמעות של כסף. פועל זה 100 שקל ליום. אז הוא לא יהיה הוא, אני צריך למצוא מישהו אחר. מזה הוא מוטרד. ואם בבת אחת יקברו חיים מהם מאות ואלפים, כמו שבאמת כך קרה במציאות, לא נוגע הדבר. זה לא נוגע אליו. וכל זה בא מפני שנאבד יחס הקניין. למה זה קרה? כי בני אדם דיברו גבוהה גבוהה, ואפילו את הדבר הבסיסי, בוא תתייחס אליו בתור רכוש, ברכוש שלך לא היית מזלזל בצורה כזאת. וחשבנו להתרומם למעלת המוסר הגבוה, שהוא מושג האחווה. כן? זאת אומרת שזה רמה יותר גבוהה, שיש לך קשר לבן אדם, מצד שהוא בן אדם כמוך, שדרך המשקפיים האלו אתה חושב על הקשר איתו. לזה חשבנו שאנחנו נמצאים, אבל אומר רב, אנחנו נמצאים הרבה פחות מזה, אפילו לרמה של להתייחס לבני אדם כרכוש, שאתה דואג לו, אתה לא מתייחס. אבל עוד לא בא הזמן הזה, להתייחס לבני אדם שהם עובדים בעבודות הפחותות כשווים בין שווים, לא בגלל שלא צריך לחתור לשם, ודאי שצריך להיות שם. אבל אנחנו לא שם לצערנו, והשאלה מה השלב הבא? האם לדמיין שאנחנו שם ולדבר על זה כאילו אנחנו שם, או בוא נתקדם עוד צעד יחסית לאיפה שאנחנו נמצאים. עוד לא ניתרו הלבבות עד זאת המידה, עד ירא השם רוח ממרום, ואת רוח התומה יעביר מן הארץ. ואז יהיה יחס העבדות יחס אחר לגמרי. כי הנכשלים במעמדם המוסרי והשכלי, מטוב לב, יחפצו להתפאר בכבוד להיות עבדי השלמים הצדיקים והנדיבים חכמי קודש. כן, זאת אומרת, אלו שהם נופלים מבחינה מוסרית, הם מחפשים איך הם מפארים את עצמם כאילו. על כל פנים, יחס הקניין אל העבדים היא השמירה המעולה לטובתם. ויחס האחווה תישאר רק באומר ודברים ולא תועיל להם מאומה. זאת אומרת, יותר טוב לאנשים האלה, העבדים או הפועלים שעובדים בעבדות פחותות, שהבעלים, האדון, יתייחס אליהם כמו רכוש. אז הוא ידאג להם. הוא דואג לכסף שלו. כי מה שיפסד, הרגש שמירתם מצד הקניין, והרגש שמיר לחוס עליהם, כעל כל בעל חיים. ואיננו רואים בעינינו, כי בכל מקום שהקשיחו בני אדם רחמים מאיזו מפלגה של אנשים בתור בני אדם, תראו מה אומר הרב, התעוררו גם לרחם על בעלי חיים ולא עליהם. זאת אומרת, תמיד תראה את זה, שברגע שבני אדם מתאכזרים לאנשים אחרים, אבל הוא יודע לטפח שם איזה כלבלב יפה, ואיזה זה וזה, שם הוא דואג לו וזה, והוא יוצא מהבית, אז הוא דואג לשים אותו באיזה פנסיון לחתולים, ועושה לו מדי פעם גם איזושהי תספורת ואיזושהי מקלחת תקונה. זה המתאכזר לעובדים שלו. ותמיד זה ככה. אז הרחמים מופנים לא למקום הנכון. על כן חלילה לאבד הכרת ערך בעלי חיים העבדים. אני אתן לכם שתי דוגמאות לדבר הזה. שלוש. אני זוכר שלפני הגירוש מגוש קטיף, היה הפגנה בירושלים מול בית ראש הממשלה. אז הגענו שם להפגנה, לידינו הייתה עוד הפגנה. אז יפה, זה לא רק... מה הפגינו אלו שלידינו? הם הפגינו שכשמגרשים את האנשים, לא יפגעו בבעלי חיים. זה מה שיתרד אותם. זה מה שיתרד אותם. הכלבים, החתולים וכל אלה. זאת אומרת, יש 10,000 אנשים שהולכים לאבד את הבית שלהם, את השכנים שלהם, את הסביבה שלהם, את הפרנסה שלהם, את הדברים המשמעותיים שהם עשו בחיים, את כל זה הם הולכים לאבד, לא עניין אותם. זה מובן מאליו, זאת אומרת, זה ברור שזה יהיה. כל שזה לא, לכמה חתולים, כלבים, זה אותי אז, עכשיו הדבר הזה. דוגמה אחת, דוגמה שנייה. לפני כמה שנים היה באשדוד איזו הפגנה נגד הכפרות. כל הכפרות, מה, קהילה חרדית גדולה באשדוד. יש הרבה חסידים, גור, אני לא יודע. בעצם זה עושה כפרות בערב יום כיפור. באו כל מיני אוהבי הבריות, פשוט התחילו להרביץ להם מכות, כדי למנוע מהם מלקחת את התרנגולים בשביל הכפרות, כי זה חלילה טראומה לתרנגולת שעושים לה איזה סיבוב, זה לא. ממש ככה בברוטליות. זה, בדיוק התופעה הזאת. אתה מתאכזר לבני אדם. דבר שלישי, יש אחד שהוא המטיף העולמי לענייני צמחונות, נגד פגיעה בבעלי חיים. וזה אחד סטורי כל העולם. כנראה שלא רדוף כסף, או לפחות למי שמומן את הכסיל הזה. הגיע לזה הרצאה בארץ. אז הוא, כמובן קיבלו אותו אוניברסיטת בר אילן בשם הנאורות. בהרצאה שלו, אמרו שאני לא הייתי שם כמובן, אבל מי שהיה שם, אני יכול לבחור על זה בתקשורת, שכל מי שניסה לסתור את דבריו, הוא התנפל עליו בחמת זעם, ובצעקות, זה אותו אחד שבא לדאוג בעדינות המוסרית כלפי בעלי חיים. כן, זאת אומרת, מפריע לנו שאנחנו אוכלים בארוחת צהריים בעלי חיים, אבל הוא יכול לאכול בני אדם. זה בסדר מבחינתו. זה התופעה. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מזה שאין איזונים בתוך הנפש של העולם המוסרי. בני אדם, יש להם תביעות מוסריות. הקדוש ברוך הוא עשה אותם ישרים. האנשים האלה יוצרים אצל עצמם עיוותים נפשיים. הם מרחקים את מי שצריך לקרב ומקרבים את מי שצריך לרחק. ואז העובדה שאתה, כן, נניח, יוצר איזה מין תכונה אכזרית או קשוחה כלפי, נניח, בני אדם, אז הרגש המוסרי הטבעי אומר לך, אתה לא בסדר. ואז אתה צריך לפצות את הרגש המוסרי, ועל מה אתה מפצה אותו? על ידי אובר זהירות כלפי בעלי חיים. זה גם מתבטא ביחס לאויב ולאחים שלך, אותו דבר. כן? זאת אומרת, יש כאלו אצלנו שהם ידאגו לאלו שרוצים להרוג אותם. לפני שהם דואגים לאלו שהם בני עמם. זאת אומרת, אתה בוא, יש לך, אתה אזרח באיזה מדינה, אני מדבר לא מושגים מעם ישראל, דברים מהותיים, מעמד הר סיני, ישראל שקדמו לעולם, נשמע זה, בוא נדבר על דברים הכי פשוטים. אתה אזרח במדינה הזאת. אזרחות זה שותפות. אני השותף שלך. המחבל הוא לא השותף שלך, הוא זה שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד אותך ואת כל השותפים שלך. אז לפי אלה שמשלמים איתך את המיסים, אלה שנוסעים איתך בעול, אלה שאתה בעצם מקבל מהם כל הזמן, כלפיהם אתה מתאכזר ושונא ויכול לדבר בצורה מאוד מאוד בוטה, וכלפי כל הרשע, זה שוב, זה הפרת האיזונים. כן, ברגע שאדם יש לו בעיות של שנאת הבריות, שהן באות לידי ביטוי כלפיהם הקרובים שלו, כלפיהם מי שהוא אמור, אז התביעה המוסרית צריכה לבוא לידי פורקן, אז היא באה לידי ביטוי בצורה הפוכה. חז"ל אמרו את זה, במילים שלהם, המתאכזר על הרחמנים, המרחם על האכזרים, סליחה, סופו המתאכזר על הרחמנים, זה שזה אותו המטביע, זה הפרת האיזונים הזאת, המוסרית. טוב, עד כאן.